ברוכות הבאות, שלום לכולם. אנחנו רוצים להתחיל. תודה רבה לאבי גז היקר, מייסד השיעור, אביחי אברהם ונתי צנעני, המתנדבים המסורים, אנשי היכל שלמה ומכללת הרצוג שמארחים אותנו כאן בכל שבוע, ובראשם צחי מגנזי. תודה דוד גורדון ועמי פייקובסקי על הכיבוד בקומה השנייה. אנחנו בשידור חי כרגע, נא להתנהג בהתאם. שידור חי, יהודה ודיני גרובייס אחראים לשידור החי באדיבותה של קרן דניאלי, וכרגיל נשמח לדעת מאיפה אנשים צופים בשידור ובאיזה תנאים ומצבים הם מצטרפים אלינו. הרבה הקדשות והרבה בקשות. כמה וכמה אנשים הזכירו לי, ואנחנו בהחלט מקדישים את השיעור לעילוי נשמתם של שלושת הנערים, אייל וגלעד ונפתלי. היום הוא יום השנה לחטיפה וגם לרצח. לא היה צריך לבוא ולהגיד לי שהשיעור ודאי מוקדש לאחינו, תושבי הדרום, תושבי עוטף עזה, שמתמודדים ביממה האחרונה עם מה שכולנו יודעים שהם מתמודדים איתו. בהחלט מכאן לכל מי ששם, תודה רבה. ועוד נדבר אליכם בהמשך, נחבר אתכם לפרשת השבוע, אולי גם שם אתם רואים את השידור החי. ניגשו אליי כמה וכמה בנות שירות לאומי שמגיעות לשיעור, אהבה והדר מצד אחד, ויש פה בנות שירות של הקרן למורשת הכותל מצד שני, והזכירו לי שהשבוע הוא שבוע הצדעה לשירות הלאומי, אז אנחנו מצדיעים לכם, בנות השירות הלאומי שמוצאות זמן גם להגיע לשיעור, בהחלט. ועכשיו יש פה כמה מזל טובים. רגע, האם כיתה י' מצביעה חיפה הגיעו? אוקיי. אוקיי, הם הגיעו. לא לדאוג, ברוכות הבאות מחיפה. רגע, יש לנו יותר רחוק אפילו מחיפה, מקיבוץ חוקוק שבצפון, רוני בת המצווה איתנו. מזל טוב לבת המצווה, לרוני, לאימא שלה שאיתה פה, באמת מרגש. ומזל טוב אחרון, זה יום הולדת, זה לא בת מצווה, זה יום הולדת לישראל גליקמן בן ה-59 וקלתו שחר גליקמן בת ה-29 מילוד. ברוכים הבאים ומזל טוב לימי ההולדת. אוקיי, אנחנו מתחילים. פרשת בעלותך, אנחנו בעומק ספר במדבר, פרשת בעלותך, ואני מודה, אני אגלה לכם, לפעמים קשה לי, אני מחפשת על מה לדבר, ומה יתאים, לא כי התורה ענייה, אלא כי אני קצת ענייה בדעת. אז יש נושאים מסובכים שקשה לי להסביר, ועד שאני, השבוע זה בדיוק הפוך. אתה רואה את הפרשה, וקשה לבחור על מה כן לדבר. שפע, שפע של ברכה, נושאים, עלילות, חגיגה, פשוט, הכל סוחף, הכל מרתק, הכל עם משמעות מאוד מאוד אקטואלית. ולכן מה שהחלטתי זה פשוט לנסות לדבר על הכל. אם תחזיקו חזק, אנחנו יוצאים למסע, ואנחנו כן ננסה לזכור את כל הפרשה, דגמתי פסוקים מכל נושא, אבל אנחנו כן נעבור על כל הפרשיות שבתוכה, על כל הסיפורים שהיא מספרת לנו, ואולי ממבט על, זו פעם ראשונה שאני רואה ככה את פרשת בעלותך, בזום אאוט כזה, ממעוף הציפור, נוכל לראות דברים מאוד מעניינים על המבנה שלה ועל מה היא אומרת לנו, לקורא בין ימינו שניגש אל התורה ורוצה ללמוד ממנה. אז הפרשה מתחילה כמובן בעלאת הנרות, בעלותך. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בעלותך את הנרות. יש כאן ציווי לאהרון להדליק נרות, וכשהוא מדליק אותם אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. אנחנו מדברים על המשכן, על המנורה. ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה העלה נרותיה כאשר ציווה השם את משה. אנחנו לכאורה כבר התרגלנו להוראות על כלי המשכן ועל התפקידים השונים. אז עוד הוראות טכניות, הוא עושה את זה וזה עושה את זה ואהרון מדליק את הנרות. ובכל זאת פרשננו אלפי שנים מתעכבים על ההתחלה הזו של הפרשה ורואים במשמעות עמוקה מאוד וחינוכית מאוד, ממש סלע קיומנו. זה לא אהרון שם במשכן שהדליק מנורה, אלא כל עבודת השם וכל המסלול הרוחני של האדם זה הבעלותך הזה. קודם כל פרשה קודמת, מי שזוכר, נשוא, הנשיאים, שכל אחד, וזאת הפרשה הכי ארוכה בתורה, בגללם או בזכותם, כל אחד ניגש ומביא את המתנות והקורבנות שלו, ועוד אחד ועוד אחד. אהרון רואה את השפע הזה וחלשה דעתו, אומרים לנו חז"ל. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, אני נותן לך תפקיד אחר, אתה לא צריך כמוהם להביא את הקורבנות, הוא אפילו אומר לו, שלך גדולה משלהם. אתה תדליק את האור. הרוח חשובה מהחומר. אנחנו נגיד את זה גם בהפטרה, כן? לא ברוחי, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי, זה יהיה גם בהפטרה של הפרשה השבוע. האור, ההתלהבות, האש, להדליק את האש הזו, והציווי הוא, ככה אהרון צריך להדליק, עד שתהיה השלהבת עולה מאליה. כל מי שעוסק באיזשהו מעשה חינוכי, עם תלמידים ועם ילדים ועם נכדים ועם עצמו, לחנך את עצמו, שהשלהבת תהיה עולה מאליה, לא בכוח אני כל הזמן אומר לך מה לעשות, אלא אני קצת מרפא ואתה לבד דולק וממשיך הלאה. כלומר, כל התהליך שאהרון עושה פה, זה לתת משמעות למשכן. בלי אורן, תחשבו על משכן חשוך. הנשיאים עשו עבודה חשובה בשבוע שעבר. אבל עכשיו הפרשה מתחילה ואומרת לו, אין דבר יותר חשוב מאיש רוח, ממנהיג, מאיש חזון, מתכלית לכל העשייה הזו, וזה אתה. תלהיב את העם, תצית את הלבבות, כן, אשרי הגפרור. הפתיחה של הפרשה מלאה באור רוחני, באור פיזי, וכמובן כל אחד הוא כהן גדול. כן, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, זה לא נאמר רק לכהנים, כל אחד מאיתנו בביתו, במקום עבודתו, הוא כהן גדול, זה חוזר הרבה אצל הרבי מלובביץ', איך כל אדם הוא איפה שהוא נמצא, בתפקידך, בעבודתך, בשליחותך, כל פעם שהאדם מתקדם בדרגה, יש אגרות מאוד מאוד יפות של הרבי מלובביץ', שהוא כותב, אם אדם הוא רק סטודנט, אז הוא מברך אותו, אתה צריך להוכיח בתור סטודנט, איזו שליחות אתה ואיזה יהודי אתה וכמה, ואם אדם קיבל תואר ראשון או שני או דוקטורט או פרופסורה, אפשר לראות את הברכות של הרבי רק עולות. אז עכשיו אתה פרופסור יהודי, יש לך עוד יותר תפקיד של בעלותך, עוד יותר מנהיג. כל אחד הוא איפה שהוא נמצא, הוא שליח והוא מנהיג. שבוע ראינו את זה בצורה מדהימה. היה סרטון שרבים הזדעזעו ממנו שצולם בנתב"ג. אני מניחה שגם חלקכם ראיתם אותו. הצחוק, זה היה צחוק די מוזר, אבל זה איזה צחוק, צעקה כזאת של פרופסור מכובדת לרב תרבותיות, שהפריע לרב תרבותיות של אדם, שהניח שם תפילין, וכולם נורא נורא הזדעזעו וככה דיברו על... אגב, זה מעניין מה קורה לנו בשדות תעופה. תמיד הסרטון הישראלי המכוער, גם סרטון השוקולד, זה תמיד ישראלים מאבדים את זה בשדות תעופה, אבל בסדר, אני לא רוצה לדבר עליה, המון המון דיברו וגינו, אני רוצה לדבר עליו, ואלי אמר לי את זה השבוע, ידידיה, כולם מדברים עליה, הסתכלו עליו, מדהים, בעלותך את הנרות, הוא ממשיך בעבודתו, במסירות, בעלי צלצל אליו השבוע לבחור הזה, הוא שליח חב"ד, קוראים לו הרב מאיר הרצל מפסגת זאב, בכלל אין לו שם דוכן, זה לא שהיה שם איזה דוכן של חב"ד שהפריע לאותה גברת שהפריע להם, ממש לא, זה עניין פרטי, היה לו תפילין, והוא הציע לבן אדם להניח לו תפילין, גם לא במקום שלה, אבל הוא, וזה שווה לראות את זה בגלל עבודת המידות שלו, איזה דבקות במטרה, לא מתעצבן, אני, כל אחד מאיתנו לא יודעת איך היה מגיב בכזאת סיטואציה. באמת ראית שם איזה ככה, כן, העלאת אור מאוד מאוד עם סבלנות, עם האור פנים, עם שליטה עצמית, מאוד התפעלתי ממנו. זה, בוא נגיד ככה, אם ננסה למצוא כף זכות בסרטון העגום הזה. אז אנחנו, החלק הראשון של הפרשה, אמרנו העלאת אור. מה החלק השני? מיד אחר כך אנחנו ממשיכים. יש פה אגב רצף של נושאים מופלאים. אתם תראו, אחד אחרי השני אפשר להגיד שזה בעלותך. אחד אחרי השני, אור, טוב, שמחה, תקווה. הנה, עכשיו אנחנו עוברים לחבורה שלא מספיק מדברים עליה. הלוויים, דיברנו על ברכת כהנים בשבוע שעבר, לכהנים הרבה מדברים. בואו ניתן תשומת לב ללוויים, זה מה שהפרשה עושה. רצף של פסוקים, מקבץ די ארוך. וידבר השם אל משה לאמור, קח את הלוויים מתוך בני ישראל וטיהרת אותם, והוא ממשיך לתת שם הוראות שקשורות לשבט המיוחד הזה, אנחנו, עם ישראל מורכב מישראל, לוי וכהן, ורשי אומר, מה זה קח את הלוויים? שוב, זה לא לקיחה, אני לוקח אותך מפה לפה, הכל נעשה כאן בהתלהבות, בעוצמה, קח את הלוויים, קחם בדברים, תיקח אותם בדברים, אשריכם שתזכו להיות שמשים למקום, גם כאן, משה מלהיב אותם, איזה יופי שאתם זוכים לעשות כזאת עבודה, כן, עבודת הלוויים. צריך להזכיר אולי שהלוויים החליפו את הבכורים. הבכורים, אני בבכורה, יש פה הרבה בכורים בקהל בטוח, הבכורים היו צריכים להיות בדרגה הזאת של הלוויים, אבל הבכורים חטאו בחטא העגל, והלוויים פשוט מחליפים אותם, ויש להם עבודה רצינית, גם בבית המקדש יש להם עבודה לשרת את הכהנים. הלוויים בבית המקדש הם גם שוערים וגם משוררים, הם גם שומרים על השערים של בית המקדש, שומרים עליהם, רוב השערים הם היו אחראים עליהם, והם גם משוררים שירת הלוויים, ניגון וכולי, וגם עד היום, באופן ככה, אולי אפשר להגיד זכר או סמלי, לוויים נוטלים ידיים לכהנים כשהם עולים ככה לעבודתם, כל המסע במדבר הלוויים סחבו את כל הכלים שלה, של המשכן. אנחנו פה נותנים איזשהו כבוד לקבוצה הזו. אגב, זאת קבוצה שאין לה נחלה בארץ ישראל, זו קבוצה רוחנית, מיוחדת. וקשורה מאוד מאוד בלימוד תורה. כשיעקב מברך את בניו, כן, וללוי אמר, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. קבוצה עם איזה מורה הוראה, לומדים ומלמדים. אנחנו עכשיו נותנים כבוד לקבוצה הזו בעם ישראל. זה די מעניין, אחרי שאתה קורא את הפרשה, אתה מסתכל קצת אחרת על העולם. מישהו פה פעם מסתכל, נגיד, על... לא יודעת, התחלתי לחשוב, יש את השופט אדמונד לוי. אף פעם לא הסתכלתי ואמרתי, הוא לוי. בילדותי, אושיק לוי. זוכרים? כוכב ילדים עם גדול. דוד לוי, הפוליטיקאי, כן? ג'קי לוי, אמנון לוי, העיתונאי. גדעון לוי מהארץ, יונית לוי. היה לי ממש הסתכלות חדשה על יונית. וואלה, לא, אף פעם לא שמתי לב. אנחנו, תביטו קצת על לוויים בשבוע הזה, וזה באמת נותן כבוד ועיקר וככה מרומם את אותה קבוצה. אם נשים לב לעוד דבר מעניין, יש פה פסוק, בואו נראה אותו, שמסביר איך עושים בדיוק מה שהשם ביקש. גם אצל אהרון הכהן נאמר שהוא לא שינה, הוא עשה בדיוק מה שביקשו. גם אצל לוויים הדפוס הזה מופיע, תסתכלו, ויעש משה ואהרון וכל הדת בני ישראל הלוויים, ככל אשר ציווה השם את משה ללוויים, כן עשו להם בני ישראל. ואחר כך עוד פעם, ואחרי כן באו הלוויים לעבוד את עבודתם באוהל מועד לפני אהרון ולפני בניו, כאשר ציווה השם את משה ללוויים, כן עשו להם. תזכרו את זה, כי עוד מעט נראה את זה גם מופיע שוב ושוב, לעשות מה שאומרים לך. יש בזה ערך גדול, וזה, הציות הזה הוא לא דבר סתמי. נושא שלישי, יש לנו פה רצף של נושאים חיוביים. פסח. את פסח הראשון כולנו זוכרים. מי אמר שצריך לחגוג אותו שוב? התורה. קוראים, יש פסח אחד שחגגנו אז במצרים, אבל מה זה פסח דורות? ככה זה מכונה. לדורות. התורה אומרת לנו שכשנגיע לארץ ישראל כל שנה ושנה, עוד הפעם קורבן פסח, י' בניסן, כל העבודה עד היום של פסח, יכול להיות שזה אירוע חד פעמי, ולא בדיוק עושים את אותו הדבר, נכון? וידבר השם אל משה במדבר סיני בשנה השנית לצאתה מארץ מצרים בחודש הראשון למור, זה ניסן, החודש הראשון, ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו, 14 יום, אנחנו יודעים, ככל חוקותיו וכל משפטיו. גם הציווי השלישי, חיובי, מרגש, מרומם, מזכיר לנו טוב יציאת מצרים, וככל משפטיו תעשו אותו. עוד הפעם זה הציות הזה, כל הזמן אומרים לנו, כן תעשה, וככל שציוויתיך וכו', כל הזמן לעשות מה שאומרים לנו. וכאן הרבה פרשנים מתעכבים, ואומרים, וזה רלוונטי בעיקר לתקופה שלנו, היום אם אתם רוצים כאילו למשוך קהל, או למשוך תקשורת לאיזשהו אירוע, אתם צריכים להוסיף את המילה אלטרנטיבי. אלטרנטיבי. זה לא שיעור תורה, זה שיעור תורה אלטרנטיבי. זה לא תיקון לשבועות, זה תיקון לשבועות אלטרנטיבי. זה לא חוק כדורגל שאני רושם את הבן שלי, זה חוק כדורגל אלטרנטיבי. הכל צריך להיות אחר, מיוחד נורא, מחוץ לקופסה. נורא מעודדים אותנו כל הזמן לחשוב אחרת. אני הרציתי באיזה קורס בצהל, ובסוף הצביע, שאלתי אם יש שאלות, מצביע אחד החניכים, אחד החיילים, הוא אומר לי, כל המרצים אמרו לנו לחשוב מחוץ לקופסה. אז בעצם כל המרצים הם לא מחוץ לקופסה. כי אם כולם אומרים לך להיות אחר, אז כולם די שווים, די זהים, והרצון הזה להמציא את עצמך מחדש ולהמציא את הגלגל מחדש, הפרשה פה קצת מזהירה אותנו מזה. ויעש כן אהרון, כן, להגיד שבחו שלא שינה, ככל חוקותיו, ככל משפטיו, לעשות ולא לפרמט הכל מחדש. לעשות את זה בתמימות, לעשות בפשטות. לפני 200 שנה רבי נחמן דיבר על התקופה שלנו ואמר משפט מאוד מאוד עוצמתי בעיניי. זה כל כך לא פשוט, פשוט לעשות מה שצריך לעשות. זה מופיע בספר חיי מוהר"ן, תראו איזה יופי. אמר, נקודותיים, כן? רבי נחמן אומר לנו, עוד יהיה זמן שמי שיהיה איש כשר פשוט, יהיה חידוש גדול כמו הבעל שם טוב. יהיו זמנים שפשוט להיות בן אדם פשוט, כן? להגיד שבחו שלא שינה, ולא אלטרנטיבי, ולא רפורמטור, ולא אחר, ולא... זה יהיה דבר כזה חידוש אדיר, כמו הבעל שם טוב. עכשיו, המשפט הזה, השבוע במודעה של השיעור מופיע, אנחנו כל שבוע שמים איזה משפט קטן במודעה של השיעור, מישהו אמר לי שזה הלימוד תורה השבועי שלו. אמרתי לו, השיעור? אומר לו, המודעה של השיעור. מסתכל על המודעה, קורא את המשפט, זה הלימוד תורה השבועי שלו. אז מאז אני מתאמצת, שיהיה משפט ככה טוב. אז המשפט הזה השבוע, שמתי אותו בקבוצה, יש לנו קבוצה ככה של מארגני השיעור מאחורי הקלעים. שמתי את המודעה, והחבר התחילו לכתוב לי, איזה משפט מייאש. וקבוצה אחרת, בוא נגיד, אפשר אפילו לחלק את זה, אולי על פי מגדר אני חושבת, הקבוצה הנשית אמרה, איזה משפט אופטימי, איזה משפט יפה. ואני מגישה את זה לפניכם, אין לנו הכרעה בסוגיה הזו. בעיניי זה משפט מדהים שמרומם אותנו. אבל כמה אנשים כבר כתבו לי, המשפט השבוע ממש בייס אותי. אז אני קודם כל רוצה להתנצל, אבל אני חושבת שרבי נחמן אומר פה, אני אסביר איך אני רואה את זה. עוד יהיה זמן ש... להיות היום, נכון, יש כאלה אתגרים וכאלה, אפשר להגיד, בלבולים ופיתויים, והכל זה להיות אלטרנטיבי. אז, אבל מי שמצליח להיות יהודי כשר ופשוט לעשות את הדברים הכי מינים, הכי רגילים, כן? פשוט לעשות כמו של סבא, של סבא שלי, של סבא עשה, הסבים של הסבים היו בטח כשרים, פשוטים, יהודים של כל הדורות. זה להיות חידוש גדול כמו הבעל שם טוב. כלומר, היום כל דבר קטן יש לו ערך נורא גדול. כל מצווה וכל חסד וכל הנהגה טובה וכל איזה גדר שבן אדם שם לעצמו, אתה עולה לעוצמות של הבעל שם טוב. בעיניי זה דבר מאוד מאוד אופטימי, כי התקופה היא כל כך מאתגרת ומבלבלת, שבעצם מי שלא מחדש הוא החידוש הכי גדול. זה החידוש הכי גדול, להיות אדם כשר ופשוט. אז עד כאן בעצם ראינו שלושה נושאים. בעלותך את הנרות, אחר כך הלוויים, כל העבודת הלוויה, ועכשיו העובדה שצריך לחגוג חג פסח ככל משפטו וחוקתו. מה קורה כשבכל זאת צריך להמציא דברים חדשים? יש פה קבוצה, אנחנו עכשיו עוברים לסיטואציה הלכתית, קבוצה שלא הייתה בפסח הזה. היא לא הצליחה, הייתה רחוקה בדרך, היא לא הייתה איתנו, או שהיא הייתה טמאה מבחינה הלכתית ולא יכלה להקריב את הקורבן. קבוצה הזו באה אל מורה ההלכה, אל גדולי הדור, ומבקשת תיקון. ופה אנחנו מגיעים לעוד נושא מלא באור, בפרשה מלא באופטימיות, פסח שני. מגיעה הקבוצה הזו ואומרת למשה, למה ניגרע? אנחנו רוצים להיות חלק, נכון, לא היינו אז. עכשיו אנחנו רוצים לעלות ולהתעלות, למה ניגרע? לבלתי הקריב את קורבן השם במועדו בתוך בני ישראל. והשם באמת מורה להם לכונן את פסח שני. תדבר אליהם, אם לא הייתם, אם הייתם בדרך רחוקה, בחודש השני, לא בניסן אלא באייר, בי"ד באייר, אתם תעשו עוד פסח. ומאז ועד היום, העיקרון הזה, שאפשר לקבל צ'אנס שני, אם קלקלת ואתה רוצה לתקן, זה דבר מאוד מאוד גדול, רק במשפט, כי מחשבת היהדות עוסקת הרבה בפסח שני, אבל הרב מלובביץ' אומר לנו, פסח שני רומז לעבודת התשובה. כמה רחוק שהיית, אתה יכול להיכנס לתוך הקדושה, ולהמשיך את המסע עם כל עם ישראל. אז אנחנו ממשיכים, שוב, מלא בשמחה, בחינוך, באופטימיות, ופה אנחנו מגיעים לעוד קטע עוצמתי ביותר. גם פסוקים יפהפיים, כן? לא נעים לי מכם, אני לא רוצה לעשות ספוילרים, אבל עוד מעט תגיע מה זה נפילה. אבל בינתיים אנחנו ממש עולים ומתעלים. השם פשוט שולח לנו כאלה הוראות יפות. עכשיו אנחנו מגיעים, הקטע החמישי, זה המשכן. יש כבר משכן, הקמנו אותו, בואו נצא לדרך. על פי השם יישאו בני ישראל, ועל פי השם יחנו, כל ימי אשר ישכון הענן על המשקל יחנו. יש פה הוראות מאוד מעניינות. אם המשכן נשאר ימים רבים, הם נשארים באותו מקום. אם בונים את המשכן ונשארים. ואם הוא רק ימים מספר, אוקיי, מתי שצריך, הם נוסעים וחונים. לפעמים זה יומיים, לפעמים זה חודש. יש עצירות לפעמים של יום-יומיים. העצירה הכי ארוכה, שאלתי השבוע מישהו שמבין, הוא אמר לי 19 שנים. מתוך ה-40, יש מקום אחד שבו 19 שנים חיכו. יש פה איזה מסע, מלא תלאות. ובני ישראל, על פי השם, כלומר, עוצרים, חונים, עוצרים, חונים. ומה מדהים? בכל מקום שאליו הם מגיעים, מיד קודם כל מקימים משכן. הלו, אנחנו פה ליום אחד, או פה ל-19 שנה? אני לא שואל, אני קודם כל עושה את הדבר הכי חשוב, מה הכי חשוב? להקים את המרכז הרוחני שלי. והמון פרשנים מסתכלים פה ואומרים שזה הוראה לנו. הרי גם המסע שלנו עוד לא נגמר, של עם ישראל בעולם הזה. אפשר להגיד, טוב, אנחנו מחכים למנוחה ולנחלה, איש תחת גפנו ותחת תאנתו, בואו ננוח עכשיו, עוד לא נתחיל בפועל לנסות ליישם את הכל בעולם חסר, נחכה לעולם מתוקן. גם בני ישראל יכולו להגיד, נגיע לארץ, נתחיל אחי, יש לי עכשיו פה 40 שנה, מה הטעם להקים משכן אם מחר אני אולי מפרק אותו? מה הטעם? אז נקודה, או בואו נקים אותו מה שנקרא חצי כוח. הם בנו אותו תמיד מהמסד עד התפחות. המון עמל ורצינות ומסירות, תמיד. מה הטעם אם אני חונה פה, ואני אפילו לא יודע לכמה זמן אני חונה, לבנות משכן? אומרים לנו חכמנו, למה? כי החיים זה עכשיו. כל רגע צריך לנצל במלואו. אתה לא יודע מה תחנות חייך, אף אחד לא יודע, חיים בלתי צפויים. אתה לא יודע מתי תמשיך, מתי תעצור. כרגע אתה פה, תפוס את הרגע הזה, תעשה את מה שהכי חשוב, תבנה את המשכן שלך. כלומר, אין דבר כזה, אני עכשיו בין עבודות, אז אני כזה על הספסל, זה לא באמת תקופה. היא אפורה בחיים שלי, היא לא נחשבת. אין דבר כזה. אני בין דייטים, אחרי החגים, אחרי החתונה, אחרי התואר, אחרי הצבא, אחרי השירות לאומי, אחרי הלידה, אפשר את כל החיים לחכות. בני ישראל 40 שנה יכולו להגיד, אחרי שנעבור בנקודה הזאת, ואחרי זה, ואחרי... לא, עכשיו, החיים זה עכשיו. העוצמה שלה, של המסר הזה, של לנצל, מה שהכי חשוב לך, תעשה. יש על זה הרבה סיפורים. הרב וולבה מספרים שהוא הגיע לסטוקהולם במלחמת העולם השנייה, הרב שלמה וולבה, וגם פעל שם הרבה להצלת יהודים, קיבל איזה חדרון מסכן באזור מאוד, כל האווירה לא הייתה אווירה ישיבתית שהוא היה מורגל בה, הוא לקח שלט ותלה על הדלת של החדר שלו, הוא כתב בית המוסר. הוא הגיע מישיבות המוסר המפוארות של אירופה, מגיע לאזור, קודם כל פה אני מקים את הישיבה שלי, את ישיבת המוסר, בית המוסר. אני מקים את המשכן שלי עכשיו. ואני חושבת שזה מאוד מתאים מה שאמרנו עכשיו לתושבי עוטף עזה. ראיינתי והייתי שם ביום ראשון השבוע כשעוד היה שקט לחלוטין, היינו בחולות חלוצה, שזה 800 מטר מגבול מצרים. זה פשוט לא יאומן שביום ראשון הייתי שם, ובעיקר לא יאומן שהם עכשיו שם. זה יישובים, מי שמכיר את האזור הזה, זה עד שהם הגיעו היה ריק לחלוטין. אפילו ערפאת חשב שהוא יקבל את זה במסגרת חילופי שטחים. עם ביל קלינטון, היו דיונים שאת חולות חלוצה הוא יקבל כחלק מרצועת עזה, כי זה היה פשוט ריק. ואחרי ההתנתקות החליטו המגורשים שהם מקימים שם שני יישובים, שזה בני נצרים ושלומית, זה היישוב השלישי, ונווה. הם הקימו קודם כל את בני נצרים ונווה, ויש שם יישוב שלישי שנקרא שלומית. אם תראו במפה, זה פשוט שלוש נקודות כאילו שממה מוחלטת מכל הכיוונים, והם שם. לאורך השבוע, אחרי שקצת המצב שם השתנה מאז יום ראשון, אז הייתי בקשר עם הנשים שם, והתפעלתי מזה שבעצם בין הזקה להזקה, או בין חירום לחירום, ורואים את זה אצל כל תושבי עוטף עזה, ברוך השם כל פעם אצל מי שצריך אצלנו בעם, אנחנו לא אומרים, טוב, נחכה לשלום הנצחי. אנחנו בונים ופועלים, משפחות חדשות הגיעות בימים האלה לנחל עוז. כאילו, מה שהכי חשוב עכשיו, החיים זה עכשיו. למרות שיש כל מיני הפתעות ועליות ומורדות וכולי. וראיתי פשוט צילום מסך שהרשו לי, הדליפו לי אותו, הרשו לי להראות אותו, של הקבוצה שם, קוראים לזה נשות שלומית, וזה מתמול בערב שהייתה אזעקה. ואז יש כנראה זה קלט, איפה האזעקה תפסה, כל אחד מספרת, באמצע מה? וזה ממש איך כל אחד הוא באמצע מסע חייו ולא מפסיק אותו. אז מי שכותבת באמצע המקלחת, מי שכותבת באמצע הפריחיות עם התונה, השעה היא 10:33, כן? שהיה צבע אדום וכל אחד צריך לרוץ. באמצע הפריחיות עם התונה, ניצח, תורן לה, באמצע לשכב על הספה באפיצות מתקדמת, באמצע למדוד מטפחת אצל הודיה כשהילדים לבד בבית, טוב, ממש ניצח, תורן לה, חברות הזדקנתי, מתלבטת פעמיים אם להרים את הילדים לממד בכלל. אז יש לנו פה דוגמה לחיים, לחיים עצמם שנמשכים. ובאמת זה מפליא, וזאת יכולת שהיא כנראה ב-DNA שלנו, כי אנחנו ככה כבר 3,000-4,000 שנה, בונים את המשכן תוך כדי כל השערות שמסביב. אנחנו ממשיכים, והפרשה עוד הפעם, נותנת לנו בעוצמה רבה משהו מקסים לתוך החיים שלנו, אחרי בניית המשכן, חצוצרות. איזה דבר יפה ומרגש, וידבר השם אל משה למור, עשה לך שתי חצוצרות כסף, מקשה תעשה אותם, והיו לך למקרא העדה ולמסע את המחנות. קודם כל צריך להסביר, החצוצרות קוראות לפעמים לכל העדה, לפעמים רק למנהיגים, רק לנשיאים, לפעמים יש תקיעה, תרועה, לפעמים לפי החצוצרות עוצרים, ממשיכים לנסוע. כשיש מלחמה, חצוצרות, כשיש שמחה, גם, אתם, כלומר, יש פה איזה קול של ניגון שמתחיל להצטרף למסע חיינו. רש"י כותב שם שמזה לומדים את התקיעות שופר של ראש השנה, זכרונות, שופרות, מלכויות, וספר החינוך, שזה ספר מופלא שמסביר את כל המצוות, המחבר שלו הוא אלמוני, הוא נכתב בספרד ככל הנראה, אבל לא יודעים מי בדיוק חיבר אותו, יש כל מיני השערות, אבל ספר החינוך אומר לנו שהחצוצרות פעות להכניס לחיינו בהתלהבות את נקודת הניגון, את קצת את חוש השמיעה, את הסאונד, את הצליל. אנחנו יודעים שכשאנחנו עולים מדיבור רגיל לניגון, אז משהו משתנה. נכון? אם מפסיקים לדבר, מתחילים ככה לשיר, ביחד, או רואים איזה מישהו שככה, עולם הניגון הוא כאילו מרים אותנו רמה מהעולם של הדיבור, וקולות הניגון, כך אומר לנו ספר החינוך, בעצם מלמדים אותנו פה איזשהו סוד. תראו איזה יופי של ניסוח, זה עברית שלפני בערך 800 שנה בספרד. האדם, מהיותו בעל חומר, צריך התעוררות גדולה אל הדברים. כן, אנחנו חומרים, צריך להעיר אותנו. כי הטבע, מבלי מאיר, יעמוד כישן. אם לא תמצא משהו שיעיר אותך, אתה תישן. ואין דבר יעוררהו כמו קולות הניגון. זה ברור שזה עושה משהו לנשמה. וכל שכן, כל החצוצרות, שהוא הקול הגדול שבכל כלי ניגון. ממשיך ומסביר. כי בכוח הקולות יסיר האדם מליבו מחשבת שאר עסקי העולם. אם אתה שומע שיר, אבל ככה, כמו שצריך, יסיר האדם מליבו מחשבת שאר עסקי העולם, ולא ייתן לב באותה שעה, כי אם בדבר הקורבן, כאן הוא מדבר על זה שהחצוצרות מלוות את הקרבת הקורבנות. ומה האריך וידוע זה לכל אשר איתה אוזן לשם החצוצרות וכל שופר בכוונה. אומר לכם בעל ספר החינוך, אנחנו לא מכירים אותו, הוא לא מכיר אותנו, אומר, למה אני צריך להעריך? אתם יודעים את זה. כל אחד יצא לו פעם לשמוע משהו מוזיקלי, והלוואי שזה קול של שופר, אבל לשמוע, וברור שאתה מסיר מלבך דברים אחרים, ואתה מרוכז, ואתה ככה עולה באיזושהי רמה. ואתמול בלילה, הייתה בחסידות בלז חתונה. האדמור חיתן נכד. אנחנו לא חסידי בלז, אבל בעלי הוא חסיד גדול של המוזיקה של בלז. יש לבלז מה שנקרא בעל מנגן, כן, שר התרבות שלהם, אמירי רגב של בלז, שר המוזיקה של בלז, הרב ירמיהו דמן, שהוא באמת כישרון מוזיקלי, מוזיקלי גדול, וזה עוד לפני שהתחתנו, זה הקטע של בעלי, והוא שומע את זה, והוא מאוד מאוד אוהב את הניגונים שלהם, כמובן שחתונה בבלז זה מוזיקה בבלז, אז הוא היה שם אתמול אפילו לקח את הילדים, ולא ידעתי איזה פתק לכתוב היום לכיתה, כאילו, הלל נרדם בכיתה כי הוא היה בחתונה של בלז עד אחת בלילה, כאילו, אני לא יודעת אם זה כזה אמין, אבל בסדר. ומה שקורה שם זה באמת המוזיקה כשמחה וכביטוי לרגשות, זה באמת דבר מאוד חזק בחסידות. שני רגעים שככה הם סיפרו לי עליהם, אחד זה שהאדמור הלחין שיר במיוחד לאירוע, כי אנו עמך, את המילים האלה, ואז הוא מלמד את זה, את הציבור, ושרים את זה ומנגנים את זה. זה התחיל בסביבות 3 בלילה. הוא התחיל להסביר לציבור, לנגן את השיר החדש, ואז אחד החברים של בעלי, בעלי כבר לא היה שם ב-3 בלילה, אבל סיפר לו היום שהוא ניגן את זה כמה דקות, ואז אחרי זה 10 דקות אמרו, וואו, טוב, הוא כנראה חושב שעד שאחרון אחרון האורחים בחתונה זה ייכנס לו ככה לנשמה ויבין את המסר של קיינו עמך. זה היה אחרי 10 דקות. השיר הזה נוגן שם הלילה, שעה ו3 דקות ברציפות. עכשיו, בהחלט, זה אומר משהו, זה לא אורך, אני חושבת שזה המשמעות. אתה נכנס לניגון ואתה לא, כנראה יש פה איזה משמעויות, עוד לא שמעתי את השיר ולא ראיתי את האש וידאו שאפשר לראות בו את הדבר הזה, ובהחלט, דבר מה, זה היחס לניגון, ומה ניגון עושה לנשמה, בטח ניגון שמלחין אותו, ככה אדם גדול, אבל זה לא כל ההיבטים המוזיקליים. כל פעם בחתונות של חסידות בלז קורה רגע כזה, תמיד אני מנסה להשיג תמונה, והשגתי תמונה של הפעם, שהוא גם רגע מאוד משמעותי, כי הניגון הוא סוג של ניצחון. המשך הניגון היהודי הוא סוג של ניצחון. ומי שמכיר את ההיסטוריה, טוב, כולנו יודעים את ההיסטוריה בגדול, כן? שואה, השמדה, כמעט כל הקבוצות והחסידויות והמגזרים היהודיים ספגו אבדות כבדות, והניצחון של חסידויות לקום מתוך השואה הוא ניצחון של כולנו בעצם, גם אנחנו לא חברים באותה חסידות. ומגיע כל פעם מברוקלין, יהודי ניצול שואה, חסיד חסיד בלז, קוראים לו אליעזר אסטרייכר, בן 90 ומשהו, ויש רגע שכבר יודעים עליו ומחכים לו תוך כדי התזמורת, הוא מנגן בכינור, ואז הוא פשוט מפשיל את, את השרוול שלו, והקהל יודע ורואה, אבל רואה את זה בעיניים, את המספר של אליעזר, שהוא ניצול שואה, את המספר מהשואה, A15759, וכשקעקעו לו את זה כאן, ממש ממש לא הוא דמיין, ולא המקעקעים דמיינו, שהוא יזכה ללבי ירושלים, בישראל, מול באמת אלפי חסידים ואורחים מבחוץ, והילדים שלי, לנגן, לנגן ניגון יהודי, כשר וטוב ומשמח בחתונה, כסמל של המשכיות, ואני חושבת שאם יש חצוצרות השבוע בפרשה, ואומר לנו ספר החינוך ככה על הכוונה של הניגון, אז בהחלט גם, גם תמונה כזאת, תמיד אומרים משואה לתקומה, כאילו זה, זה משהו כזה רק חלוצי, גם זה משואה לתקומה, כן? יש הרבה זרמים שקמו ברוך השם משואה לתקומה, ואנחנו ממשיכים עם הפרשה, ובאמת ברוח הזו של, של הנצח, הפרשה עכשיו מתארת לנו דבר שקוראים לו מסע המחנות. יש חיבור כזה של הרב קוק. איך כל מחנה לוקח את הדגל שלו, זה משהו שמאוד חזק בעבודות של הילדים מהגנים, אתם מביאים את זה, בטח יש פה כאלה שעוד אמא שלהם שומרת להם את זה מהגן, עם הדגלים של כולם, מי שכן של מי ואיזה דגל כל אחד. עכשיו, אם לא למדת בגן דתי, זהו, כאילו, אין לי סיכוי ללמוד את זה בעל פה היום. המוח כבר לא קולט, אבל ילדים יודעים את זה בעל פה. איך יש דגל לכל אחד ומתקדמים ככה עם המשכן במרכז? הנה דוגמה, דגל מחנה בני יהודה ונחשון בן עמינדב הולך בראש, ובני יששכר עם נתנאל, ובני זבולון עם אליאב בן חילון, וכל אחד ככה צועד, צועד קדימה. זה מאוד, שוב, תיאור מאוד מרגש, מאוד עוצמתי. שימו לב אגב, זה מעניין תמיד איך שמות בעברית תופסים פתאום או לא תופסים. נגיד השמות האלה, נחשון, נתנאל, אליאב, זה שמות של מנהיגי השבטים שכן תפסו. אחר כך נגיד שם שמשום מה אמהות פחות נותנות, שלומיאל, כן? אחיעזר, פגיאל, כל מיני מופיעים שם, גמליאל, אלישמע ועוד. סתם זה מעניין, למה זה שם מקסים וזה קצת פחות. בכל מקרה, אלה מסעי בני ישראל לצבאותם ועיסאו, כן, הפרשה מתארת לנו את ה... את כל השבטים, את הצעידה הזאת היפה שלהם בסך, ואז שוב, כאילו לא התרגשנו מספיק, עוד אלמנט נכנס פנימה, וזה האורח המיוחד שכל פעם מפציע לאורך התורה ומפתיע אותנו לטובה, יתרו. מגיע החותן של משה, ויאמר משה לחובב בן ראואל המדייני חותן משה. שימו לב איזה שיחה יפה, וצריך לזכור את זה במזרח התיכון, גם בימינו. אנחנו מוקפים אויבים. אבל יש גם אנשים מקומיים, הדרוזים מייחסים את עצמם ליתרו, דרוזים, יש עוד קבוצות, שקורטים איתנו בריתות, כי בדיוק יצא לי לראיין לפני כמה ימים בת של צדלניקים, מי שעוד זוכר את הימים שישראל הייתה בדרום לבנון, אז צבא של צדל, ויש צ'רקסים, ויש נוצרים שהם ציונים, יש קבוצות שקורטות, שמבינות מי הטוב ומי הרע פה, ומצטרפות לצד הנכון של ההיסטוריה. והשיחה היפה הזאת של משה עם, עם יתרו, הוא אומר לו, תצטרף לצד הטוב. תראו את המילה המנחה. הוא אומר ככה, נוסעים אנחנו אל המקום אשר אמר השם אותו אתן לכם. לך איתנו והטבנו לך, כי השם דיבר טוב על ישראל. ויאמר אליו, לא אלך, כי אם אל ארצי ואל מולדתי אלך, יתרו רוצה לחזור לארצו. ומשה אומר, אל נא תעזוב אותנו, כי אל כן ידעת תחנותינו במדבר, והיית לנו לעיניים, והיה כי תלך עמנו, והיה הטוב ההוא, אשר ייטיב השם עמנו, והטבנו לך. חמש פעמים של טוב. בוא תצטרף אלינו, יהיה לך טוב, יהיה לנו טוב. אנחנו בני ברית. מעניין שמשה כל כך מזמין אותו להצטרף לארץ ישראל. משה בסוף בעצמו לא ייכנס לארץ הזאת, אבל הוא דואג שיהיה לנו בני ברית טובים במסע. ואז מופיע הקטע התשיעי והוא האחרון האופטימי. עוד מעט, כן? זה מתקרב. אבל כרגע הפרשה ממשיכה ואומרת לנו את הפסוקים המפורסמים. פסוקים שאומרים כל פעם שמוציאים ספר תורה, והם זוכים לחשיבות בפני עצמם. ויהי בנשוא אהרון, ויאמר משה, קומה השם, ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך. אנחנו, היום אמר לי, הרב חגי לונדין מישיבת ההסדר בסדרות, שהם דיברו שם על הפסוק הזה, כמה האויבים והמשנאים שינוסו, מה המשמעות שלה, של הפסוק הזה, כן? כשמוציאים ספר תורה מדברים על זה. ובנוחו יאמר שוב השם רבבות אלפי ישראל. אנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא, כן, ישיב רבבות אלפי ישראל. הארון הזה שיוצא לפנינו במלחמה, צריך לזכור, יש בו לוחות ושברי לוחות. אנחנו הולכים עם הכישלונות שלנו, זה הלוחות השבורים מחטא העגל, הם שם בפנים. הארון הזה שיוצא איתנו במלחמה, הוא סוג של סמל. אומר לנו רשי, מי זה מסנעיך? כן? אנשים שיורים אתמול בבוקר לגן ילדים ריק בעין השלושה. מסנעיך שכל השונא את ישראל, שונא את מי שאמר והיה העולם. ואולי פה באמת שורש המאבק בין תורת חיים לבין תפיסות שבשם, כן, הבורא בעצם ממיתות מוות, ממיתות הרס, וכמה שאנחנו מנסים לנהל את זה וצריכים לנהל את זה בכלים דמוקרטיים ורציונליים, אי אפשר להתעלם מהאלמנט הזה, ואם אויבינו כל כך לא מתעלמים ממנו, אולי גם אנחנו נבין שהאלמנט הזה קיים, שיש פה בהחלט מאבק שהוא גם אמוני וגם דתי, ו האויב שלנו בהקשר הזה, זה עצוב. כלומר, בעצם המשפט שנאמר הכי הרבה פעמים לפני שרוצחים אדם, הוא אללה הוא אכבר, זה עזוי, איך? ואחד, מישהו שלח לי פה מהשיעור ואמרתי שנראה את זה גם לכם, זה רגע קצת סמלי. כאילו המערב מנסה לעשות לעצמו סדר מול הטרור המוסלמי הקיצוני. אז היה ניסיון דריסה כבר לפני, אני חושבת, כשנה. בארצות הברית של, לא זוכרת את הפרטים, אבל איזשהו חשד לאירוע טרור. אז ה-CNN דיווחו על זה, והתוצאה היא השקף המדהים הבא, witnesses, כן, עדי ראייה, suspect was yelling, God is great in Arabic. God is great, לא, צעק את זה קצת אחרת. אני חושבת שזה מאוד סמלי השקף הזה על העידן שבו אנחנו חיים, וכמה זה נורא שצועקים כאילו את שמו של מי שנותן לנו חיים לפני שבאים לבצע באמת פעולות כל כך נוראות כאילו בשמו. אבל התורה אומרת לנו את האבי בן סוע אהרון הזה, ופה בעצם נחתמים, שימו לב, תשעה נושאים יפים שהפרשה מציגה בפנינו. בעלות חי את הנרות, הלוויים, פסח שני, הקמת המשכן, החצוצרות, המסע של כולנו, מסע השבטים עם הדגלים, המפגש עם יתרו והיא בנסוע אהרון. הפרשה יכלה להסתיים כאן, זה היה נורא כיף, כן? שוב השם רבבות אלפי ישראל, אפשר לסיים, לקרוא את הפרשה בבוקר וללכת לסעודת שבת, שמחים וטובי לב בשבת בבוקר, בשבת בצהריים, פרשת בעלותך, איזה, כמה אור. אבל עד עכשיו זה היו דברים מלמעלה. הקדוש ברוך הוא הוריד לנו הוראות ומצוות והנהגות. עכשיו אנחנו מתחילים ואין דרך לייפות את מה שקורה עכשיו. אלה שלושה אירועים. מול תשעה אירועים מופלאים, שלושה אירועים מאכזבים, מזעזעים, פשוט מזעזעים. תראו מה קורה. זה הכל, אגב, מי שמכיר את הפרשה ככה בעל פה, אולי יש פה אנשים שזה הפרשת בר מצווה שלהם, אז אני דוגמת את הפסוקים, אנחנו עושים את זה בקצרה, אבל אנחנו לא מדלגים על אף נושא שמופיע. אז הנושא הראשון של עם ישראל, קוראים למקום הזה תבערה. איך זה נשמע? מישהו רוצה לגור בתבערה? יישוב חדש ככה, חמוד, 5 דקות מכפר סבא, 5 דקות מבאר שבע, כל המודעות האלה. אף אחד לא רוצה לגור בתבערה, כי זה מה שקרה שם. ויהי העם כמתעוננים רע באוזני השם, וישמע השם ויחר אפו, ותבער במאש השם, ותאכל בקצה המחנה, ויצעק העם אל משה, ויתפלל משה אל השם, ותשקע האש, ויקרא שם המקום ההוא תבערה, כי וערבם אש השם. איי, 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 מה לא נתנו לכם? חצוצרות, יתרו, משכן, הכל, נרות. העם מתלונן, מתעונן, מבקש עלילה מלשונו של רשי, מחפש איזה משהו, להקנית מה לא טוב, ומתחילה איזה אש, ואז הם כן מתפללים, ומשה וכולי, ולכאורה אירוע מאחורינו. מאירוע כזה צריך להסיק מסקנות, שבו ותחשבו מה עשיתם לא בסדר. אבל לא רק שאין הסקת מסקנות ולקח והפנמה, אלא שהפסוק הבא לוקח אותנו מתבערה למקום עם שם אפילו עוד יותר גרוע, האספסוף אשר בקרבו התאבו תאווה. מגיע איזה קבוצה, אספסוף, כן, שוליים, אבל תראו איך היא מושכת את כולם עוד פעם לתלונות. אספסוף אשר בקרבו התאבו תאווה, וישובו ויבכו גם בני ישראל, ויאמרו מי יאכיל לנו בשר. זה מתחיל באספסוף, אבל חברה רעה זה דבר רע, הרבה פרשנים אומרים. קצת ככה, בוא נגיד, טפטוף של ערס ורעל וציניות יכול לסחוף את כל החברה, ופה מתחיל מפגן של פייק ניוז, אולי הראשון בהיסטוריה, פשוט פייק ניוז, הם יושבים ואומרים, זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם, כן, בטח, את הכישועים ואת האבטיחים ואת החציר ואת הבצלים ואת השומים, ברור, ואתה נפשנו יבשה, כן, יש לנו רק מן, משה כאן כתוב, וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו, זה היה התרבות שלהם, כל משפחה יושבת ומקטרת, זה כאילו נהיה הפסקול של המדבר, כל אחד עומד בפתח של האוהל שלו ומיילל, וזה לא בסדר, ופעם היה לנו, כן, בשר, ממש, התלונות האלה מובילות את משה, שבמבחנים אחרים תמיד סינגר על העם, מובילות אותו לייאוש עמוק. יש פרשנים שאומרים, דווקא כי זה היה על אוכל, לא אוכל רוחני, עגל הזהב, קורח, מרגלים, לפחות שם יש איזו אידיאולוגיה, אידיאולוגיה לא נכונה, לפחות זה ויכוח אידיאולוגי. לפעמים יש לך ויכוחים שאין בכלל עם מה להתווכח, אתה מדבר איתי על בצלים ושומים. זה לא ויכוח עקרוני, פעם היו פה ויכוחים, כן? היום באמת, אם זה ויכוח על הרעב שלך, אז תאכל שום, כאילו אין פה מה. בקיצור, מול תרבות של עם שמיילל, משה באמת מביע ייאוש בפני הקדוש ברוך הוא. יש שם, לא ניכנס לכל הפרטים, אבל המקום הזה גם זוכה לשם המאוד מפרגן, קברות התאווה. היה לנו תבערה, היה לנו קברות התאווה, ועכשיו אירוע שלישי, וזה ברצף, התורה פה ממש מתקתקת את האירועים אחד אחרי השני, ברצף אנחנו עוברים, זה מתחרז, כן, יש לנו קברות התאווה, תבערה לשון הרע. מרים מדברת על משה, לאישה הקושית שלקח, המון פרשנויות שלא ניכנס אליהם, אבל הסיפור, וכולנו זוכרים את הפרטים, הקדוש ברוך הוא קורא לאהרון, למרים, אומר על משה, כן, בכל ביתי נאמנו, מסופר שם שמשה הוא ענב מאוד, כן, מכל אשר על פני האדמה, מכל בן אדם אחר הוא ענב מאוד, ומרים שלנו, הנביאה, הצדיקה, האחות הנאמנה, המנהיגה של הנשים, מנהיגה בכלל, כלומר, השלישייה הזאת של האחים הכל כך מדהימה, מרים מצורעת כשלג, היד של המצורעת, משה מתפלל עליה, כן, אבל היא באיזשהו סגר מחוץ למחנה, והעם כולו מחכה לה בגלל הדיבור שלה. ואם נראה מה היה כאן, שלושה חטאים של דיבור. בהתחלה הם סתם התלוננו שם בתבערה, אחר כך עוד יותר התלוננו בפה, בקברות התאווה, ועכשיו שוב זה עניין של דיבור על האישה הקושית. אף אחד לא עשה כלום, רק דיבורים. ויש לזה המון משמעות לסגנון, כן? אפשר לקרוא לזה להלוך ילך, למה רץ, למה רץ בפיד ולמה רץ בקבוצות וואטסאפ ולמה רץ בתקשורת ומה, שוב, מה מלווה את המסע הזה, איך זה נשמע. ואפשר להגיד בעצם שאחרי הרבה בעלותך, 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 יש לנו פה בהורידך, אתה מוריד את עצמך. הפרשה התחילה בעלותך, 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 רק מעלות ורק שפע, אבל אנחנו פה, העם פשוט מוריד את זה, מה זה למטה? אם נדמיין, התחלנו עם האש של אהרון והשלהבת, ועם מה סיימנו? תדמיינו, סליחה מכילה, אור של מרים עם צרעת. אם צריך לעשות את זה בוויז'ואלס כזה, באייקון, עם משהו שאתה מדמיין, כן? אז סליחה, אש של מנורה במשכן, וצרעת וסגר והסגר של לשון הרע. וכל אדם שקורא את הפרשה, מבין שזה לא איזה סיפור אנטיקה, אלא זה פשוט הסיפור שלנו. לאומית ופרטית, יש בעלותך ויש בהורידך. כל אחד מדליק את הנרות, מלא באור, מלא בתקווה, וכל אחד גם מלא בחושך ובייאוש, בהגדלת החיים ובהקטנת החיים. ונחמה ליבוביץ' כותבת שהפרשות האלה הן יציאת מצרים האמיתית. יציאת מצרים הפיזית התרחשה, דיברנו עליה גם כאן, עם ישראל מדבר עליה המון, היא מאחורינו, קריאת ים סוף. קריאת המידות שלנו, הקריאה האמיתית, כן, של התפיסות הישנות מאחורינו, יציאת מצרים רוחנית, זה קורה עכשיו. ראינו, הם עדיין מתגעגעים אליה, הם עדיין תקועים בה, וזה הסיפור של המסע במדבר ושל מסע החיים שלנו, איך אתה בונה את עצמך, איזה אדם אתה, איזה עם אתה, האם אתה אדם של בעלותך או של בהורידך. ומי שיסתכל על מילה מנחה, קיבלתי השבוע מתנה, מאזין או מאזינה, אני אפילו לא יודעת של השיעור, נשלח אליי לינק, אומר תסתכלי, תעשי בזה בטוח שימוש, וכבר אני עושה בזה שימוש, תסתכלו, דבר מדהים, זה אתר, שנקרא על התורה, עוד לא השתמשתי בכל הפונקציות שם, אבל הוא מוצא לך מילים מנחות בקלי קלות. אתה מזין את הפרשה, סורק אותה ומציג לך את המילה שחוזרת הכי הרבה. אפשר בצורה יותר מתוחכמת גרפית, אני עוד אתאמן על זה, אבל כרגע להשבוע. המילה שחוזרת 29 פעמים, חד משמעית היא הכי הכי מובילה, זה נסע, נסיעה. איך אתה מנהל את נסיעת חייך עד היום? לנסוע, כן, נהג, נהג. הוא בלשון מנהיג, הוא נוהג את חייו, הוא נוהג את, אפשר להגיד, מי שמנהיג יותר אנשים, אז הוא מנהיג ציבור שלם, אבל הפרשה שמה לך את זה מול העיניים. השם מעניק שפע עשיר ומגוון, יש פוטנציאל בהמון תחומים, בניגון ובהדלקת אש, ובבריתות עם, עם בני ברית במרחב שלנו, ובחגיגת הפסח, ואם צריך גם בפסח שני, בהמון המון תחומים השם נותן לנו פוטנציאל אדיר של אור, אנחנו בוחרים האם להתמקד בקברות התאווה ובתבערה, או להקדיש את חיינו יותר למשכן ולבנייתו ולמסע הדגלים היפה שסביבו. אז עד כאן פרשה שהצלחנו באמת ללמוד את כולה, אני מקווה שנלמד אותה גם באמת. תודה רבה רבה לכם, תודה רבה ובשמחות, תודה. אנחנו בעזרת השם נפגשים בשבוע הבא עם המשך המסע. אני מניחה שאביחי מכריז ברגע זה על תפילת ערבית, החיים זה עכשיו, מה שהכי חשוב זה עכשיו פה ערבית ליד הבמה עם אביחי. תודה, וכל מי ששאל אותי, ככה מצטרפים לוואטסאפ היומי. הרבה אנשים שאלו, אז הנה התשובה. תודה.
שביל אפר עולה ניגון חדש שהכנת בשבילי אני שומע מתוך הלב הנשבר תבקע שמחה גדולה שמזומנת לכבודי אני יודע מאז